אנחנו אם כן בבר הגולה, במהדורה שהיא צילום של מהדורת האחים הוניג מלונדון, נדמה לי תשנ"ט, משהו כזה, זה בעמוד ע"ה, בעמודה השמאלית. ועוד תדע להבין עניין המחול, על מה מדובר. כידוע לכם, הבר הרביעי בא להשיב על טענותיהם של אלו שנתנו ביקורת על חז"ל. הביקורת נגד חז"ל היא על זה שהם אמרו אגדות תמוהות, שלא מחזיקות מים מבחינה לוגית, זה לא הגיוני. ולכן אותם מבקרים של חז"ל חשבו שהם יכולים לזלזל בחז"ל. יש לציין שאותם מבקרים אינם מזלזלים, לפחות רשמית, בתנ"ך. כלומר, התנ"ך כן מקובל עליהם כספר חשוב וחכם, או אפילו אלוהי, אבל הטענות הן נגד חז"ל. והטענה שהמהר"ל דן בה כאן זה האגדות התמוהות. העיקרון של המהר"ל הוא שלחז"ל יש שפה משלהם שהיא שונה מהשפה הפילוסופית. ולכן אנשים שמורגלים לסגנון פילוסופי, קשה להם עם הסגנון הזה. קשה, אבל הם צריכים ללמוד את השפה. כמו כל מקום שאתה מגיע, אתה צריך ללמוד את השפה המדוברת. אתה אם באת לצבא, למשל, תלמד לטובתך, תלמד את השפה, נכון? אז יש, גם כשאתה בא ללמוד את חז"ל, אם אתה תנסה להבין את זה כטקסט פילוסופי, זה ייראה לך מטופש לחלוטין. אם תבין שיש סגנון מסוים של חז"ל לבטא את רעיונותיהם, תראה שהם אומרים את הדברים העמוקים ביותר בעולם. אז המהר"ל כמובן לא יכול לעבור על כל האגדות של חז"ל, הוא לוקח כמה בולטות שירו את חיציהם נגדם. בסדר? אחת מהן, אותה אגדה שבמסכת תענית דף ל"א עמוד א', כפי שמובא בעמודה הימנית, אמר רבי חלבו, אמר רבי אליעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים בגן העדן, והוא יושב ביניהם, וכל אחד ואחד מראה עליו באצבעו, שנאמר ואמר ביום הזה, והוא, הנה אלוהינו זה, קיווינו לו ויושיענו עד כאן. אז הוא הסביר שהמחול פירושו שמחה. כן, כלומר כשאדם מאוד שמח, אז הוא רוקד. אבל יש משהו שמעכב את האפשרות הזאת בנפש, זה המחשבה. כשאדם חושב, הוא לא יכול לרקוד. הוא אומר, רק רגע, תן לי לשבת. נכון? יש מה שנקרא מטיבתא. מטיבתא, או ישיבה. מקום שבו יושבים. יש פסל מפורסם של רודן. האדם החושב. האדם החושב זה אדם שיושב שם. הוא יושב, מקופל על עצמו, שם את ה... אגרוף על המצח. במצב כזה של מחשבה אתה לא יכול לרקוד. אז יש, בעולם הזה יש לנו הפרש בין שמחה למחשבה. או שאתה שמח וקצת טיפש, או שאתה חושב אבל לא שמח. והמצב של המחול, כן. אז זה בדיוק העניין. שבתנ"ך אין הניגוד הזה. בעולם הפוסט-נבואי נולד הניגוד הזה. מה?
למה מי ששמח?
מי שרוקד, כדי לרקוד באמת, בלי גבולות, בלי עקבה. אתה צריך לא לחשוב יותר מדי. אם אתה חושב, אתה תשאר רציני, אתה תשב ליד הסטנדר. נכון? כן? כלומר, אתה תמיד רואה בשמחת תורה, כולם רוקדים, ויש כמה צדיקים כאלה שלומדים. נכון? זה או זה. הם עוסקים בחוכמה. בסדר, אלא מה? המצב של ההשגה, כאשר האדם מגיע להשגה, אז יש גם התמזגות של השמחה והחוכמה. למשל, אם אדם, אפילו מתמטיקאי מאוד יבש, כשהוא מצליח אחרי ימים רבים לפתור איזושהי בעיה, אנחנו מן הסתם נראה אותו רוקד. נכון? לפי העיקרון הידוע, אין שמחה כהתרת הספקות. יוצא לפי זה, שבשיא, בפסגה של המחשבה, נמצאת גם השמחה. מובן? יש רק בעיה אחת. אמנם אין שמחה כהתרת הספקות, אבל לא ידוע איפה זה כתוב שאין שמחה כהתרת הספקות. אז זה כבר עצמו ספק. מה?
לא ידוע.
יש לנו שני מקורות עתיקים, אפשר לומר, הכי עתיק שיש בידינו. האחד זה במצודת דוד על ספר משלי, הוא מביא את זה כמאמר ידוע. וגם בתשובות הרמה, רבינו משה איסרלס, בתשובות שלו סימן ה', גם כן מביא את זה כדבר הידוע. אבל המקור הקדום שממנו שאבו שאין שמחה כהתרת הספקות, אף אחד לא יודע. זה דווקא מתסכל שיש ספק ביחס לשמחה. ההיגיון. אני רוצה לדעת מי אמר את זה לראשונה. לא יודע, כן? ברור. כמו מספר מאמרים, יש הרבה מאמרים כאלה שלא יודעים את מקורם. למשל, קודשא בריך אורייתא וישראל חד הוא, שאומרים שזה כתוב בזוהר, אבל זה לא כתוב בזוהר. או מן דנפח מתוכה נפח, שאומרים שזה כתוב בזוהר, וזה לא כתוב בזוהר. או שעתיד החזיר לחזור לישראל, שזה לא... מה? יש כאלה שטענו שזה הנוצרים המציאו, אבל זה מובא באברבנאל, זה מובא באור החיים, מובא גם ב... אני חושב, מגלי עמוקות. כמו כן, ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, שגם זה לא יודעים איפה זה לקוח. וגם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. מה? רשי? תראי לי את זה ברשי, אני אשמח. ועוד, ויש גם אפילו ביטויים שהמקור שלהם עדיף לא לדעת. למשל, אין נביא בעירו. מה? זה ישו שאמר את זה. זה כבר, עוד כל מיני ביטויים כאלה. אז, או יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, זה אחד העם. ביאליק. כן? ביאליק? לא, אחד העם. אחד העם. מה ביאליק? אני מצטער להגיד לך שפעם אחת, ראש הממשלה מנחם בגין, זכרונו לברכה, כשהדתיים עשו לו בעיות על איזה חילול שבת, אז הוא אמר בכנסת, נער הייתי והייתי קורא את אחד העם. ואמר, וראיתי שיותר משש... אתה הולך נגד בגין? כן, טוב, בסדר. האמת היא לא אכפת לי. שיהיה ביאליק. מה, ביולוגיה? כן, למד ביולוגיה, כן. טוב, בקיצור, כן. לא. מצטטים שזה כתוב בזוהר, כן, כמו שהרבה מקומות שאומרים שזה כתוב בזוהר. כן, אני יודע. וזה לא. עכשיו, יש מקום שהזוהר אומר קודשא בריך הוא וישראל, אחד. מקום אחר, ישראל ואורייתא. אבל החיבור הזה של השלושה ביחד לא כתוב. יש מקום אחד בפרשת מנחה, זה מקור הכי מפורש, שכנסת ישראל דרגה על דרגה, קודשא בריך, אורייתא דרגה על דרגה, קודשא בריך הוא דרגה על דרגה. בסדר? זה מה שכתוב. טוב, גם יש בנפש החיים, הוא מסביר את המאמר הזה בזוהר. כן, בבקשה. נו. יכול להיות, יכול להיות. כי מה שאתה אומר זה דבר מעניין. הרי הזוהר אומר שהרבה פעמים סתרי תורה נתגלו תוך כדי טיול, תוך כדי הליכה. אז זה שונה מאשר הישיבה. כן, אז רבי אברהם אזולאי בספר חסד לאברהם מסביר אז הסוד הוא כל כך עליון שהוא מוציא את האדם ממקומו. אז זה קצת דומה לזה. אצל הפילוסופים יש מה שנקרא פיריפטטים. כן, תלמידי אריסטו היו נקראים המהלכים, אבל מסיבות אחרות לגמרי. כשחכמי הזוהר הולכים בטיול ואז מתגלים להם סתרי תורה, זה בגלל שהם יצאו ממקומם ואז הם פתוחים למשהו חדש. אצל תלמידי אריסטו זה היה כדי לעשות דאווינים, מה שנקרא, כן, זאת אומרת, היו מה שנקרא תנוחות מיוחדות של הנואם וכדומה, רטוריקה, דברים כאלה. זה הפתוס. לא, לא, זה היה חלק מנגיד פניות המחשבה, זה נכון, אבל זה משהו אחר לגמרי, זה בעל אופי אסתטי. כלומר, אתה צריך לעשות דאווין במקום בתיאטרון. בתיאטרון מישהו חושב, אז הוא מהלך מקצה הבמה אל הקצה השני ומרים את הידיים. זה מה שהם עשו, מה אני יכול לעשות? אני לא למדתי אצל אריסטו, וגם לא דיברתי עם תלמידים שלו, אבל כמה שהבנתי על זה מדובר. טוב, עכשיו, אחרי כל הדברים האלה, אז אנחנו פשוט רק הזכרתי מה שהמהר"ל הסביר, שראינו בשיעור הקודם, שהמחול לצדיקים זה תיאור של השמחה. השמחה שאיננה נוגדת את ההשגה. בעוד שבעולם הזה, שמחה והשגה נוגדים במידת מה זה את זה. עכשיו, אנחנו ממשיכים בעמודה השמאלית, בתחילת הפסקה. ועוד תדע להבין עניין המחול. כן, כלומר, יש פה עוד העמקה נוספת. דע, כי השמחה הוא מצד הנפש. כן, מה זאת אומרת מצד הנפש? הקדמונים, זה מתחיל מאפלטון, חילקו את האדם לשלושה חלקים. גוף, נפש ושכל. אז לגוף יש צרכים משלו, תפקודים משלו, אותו דבר לנפש, אותו דבר לשכל. כנגד זה גם שלושה סוגי יצר הרע. גילוי עריות מצד הגוף, שפיכות דמים מצד הנפש, עבודה זרה מצד השכל. שלושה סוגים של יצר הרע, כל אחד בפני עצמו. על פי זה גם שלושה תרבויות, בבל, פרס ויוון, שבבל באה מצד הנפש, לכן היא מגלה אותנו, היא מוציאה אותנו ממקומנו, ופרס מצד הגוף, לכן הם ביקשו להשמיד אותנו בפורים, ויוון מצד השכל, היא התקיפה של התרבות ההלניסטית, הפילוסופיה, ורומא, אומר המהר"ל, היא היכולת לקלוט את כל שלושת אלה ביחד. זה כלי קיבול. אני כבר אנחנו חושב שאם כן, המוטיב הזה של החלוקה לשלושה, הוא מצוי הרבה במהר"ל. ועוד תדע להבין עניין המחול. דע כי השמחה הוא מצד הנפש. כי השמחה הוא כאשר האדם הוא בשלמותו, ואין שלמות רק אל הנפש ולא אל הגוף החומרי. כי גוף הוא בהגדרה מוגבל. הגוף גם נוצר ובסוף מת. כלומר, הגוף זה לא יכול להיות שמחה. זה חלקי. מצד שהגוף החומרי הוא בכוח ולא בפועל, ואין בו שלמות כלל במה שאינו בפועל, ויש לו כבדות הטבע. ואדרבה, מצד הגוף החומרי שהוא בכוח, יימצא התוגה. תוגה, יגון. צער. כן, כלומר, יש איזה יגון שמחובר אל הגוף. נכון, יפה. הגוף מביא אותו לשמחה כשיש השפעת הנפש בגוף. אתה מכניס אותו למעגל שלך, אז כלומר אתה גורם להשפעת הנפש על הגוף. שוב, זה מה שהוא אומר, השמחה באה מצד הנפש, כן. כי הגוף הוא לא יצא לגמרי לפועל. כלומר, דבר שהוא חומרי, הוא לא ממצא את עצמו, אפשר לומר. יש שלמות הגוף בתור גוף, אבל זה לא שלמות האדם. זה שלמות האדם מצד היותו בהמה. כלומר, לי יש גוף, לבהמה יש גוף. אז מבחינה זו, אני שלם בתור בהמה, לא בתור אדם. אז יש אם כן איזשהו צער. יש מכך ביטוי לחם העצבים. אני בא לאכול, אני עצוב. למה? כי יש עצבות מזה שאני נזר הבריאה, יש לי נפש, רוח, נשמה, אני תלוי לשם הקיום שלי באיזה חתיכת לחם. זה ממש שערוריה. אני לא אוכל, לא אוכל לחיות. זה לא בסדר. יש איזו השפלה בדבר הזה. ולפיכך, כן? מה זה המושג הזה? יש לנו שלוש דברים שבן אדם עצובי לו, בעצם משפיעים על הנפש. נכון, נו, אז מה? זה נכון. אני לא דיברתי על חיצוני ופנימי. אתה מכניס לי מילים לפה שלא אמרתי. לא, הוא אומר שכשיש שמחה זה בנפש. עכשיו, איך זה הגיע לנפש? אמר הלא דיבר על זה. יכול להיות שזה בא מההשגה, זה יכול להיות מזה ש... שמישהו מבחוץ, זה גם יכול להיות מבפנים. יש כל מיני סיבות לשמוח. כן? רוצים לרקוד, רוצים לשמוח. ולפיכך, כאשר האדם מרקד, יש בו השמחה יותר. למה? כי בעצם הוא הניע את הגוף. הוא הוציא אותו מקבעונו. כי הנפש בשלמות כוחה, ואז נמצא השמחה. ולפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים בגן עדן, כי הצדיקים כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר העכור, ויהיה הנפש גובר. לא כמו הרשעים, שאף כאשר ייפרדו מן העולם הגשמי, שמפני כאשר היו בעולם הזה, נמשך נפשם מן הגוף שהוא חומרי. ולפיכך אף אחר ייפרדה מן הגוף, ונפשם נדל מן החומר. זאת אומרת, לא, הרשעים הם מאוד מאוד אוהבים את חיי הגוף. יותר, לא רק שהם מאוד אוהבים, הם מזדהים עם הגוף. אין משהו אחר אצלם. לכן הדבר הזה פוגם בעצמאות של הנפש שלהם. לכן גם הנפש לוקחת אימה סיגים, נטיות מהגוף. כן? כלומר, היציאה של, של הרשע מן העולם הזה היא יציאה כבדה, ועדיין כביכול, כאילו יש משקולת לנפש.
הנפש משקולת מהגוף.
נכון. מה שהוא אומר? הנפש מניעה, כשאתה מניע, אתה גם מונע. הרי כלל גדול הוא שכל דבר שפועל, הוא גם נפעל ממה שהוא פועל עליו. כמו שהפרה מניקה, והיא מושפעת מהיניקה של העגל. כן. המחול בעולם הזה מביא לשמחה. לעתיד לבוא, השמחה מביאה למחול. לכן הקדוש כן, זה הכוון. כלומר שקדוש הוא עושה מחול לצדיקים, הכוונה שהם מנותקים מן השפלות של החומר. לא מן החומר בכלל, כי החומר יש בו גם צד של קדושה. הכוונה מצד הצד האחור שבזה. יש איזו אחירות שמתלווה לגוף. כן.
מה זה נפש?
נפש. נפש זה החלק שבי שאומר אני. מובן? זהו, רציתי. מה, מה לא במובן? יש בי חלק שאומר אני. למשל, הידיים שלי, או בכלל הגוף שלי, לא אומר אני. הוא פה, הוא סתם. נכון? אבל אני אומר אני. למי אני מתכוון? לא לחבילת השרירים הזאת. כן? אלא אני מתכוון לנפש.
זהו.
אתה רוצה הגדרה של הנפש? אפשר לומר, הגדרה של הנפש זה כוח ההנאה, מה שמניע, מה שגורם לי לצאת ממקומי. בסדר? זה נפש. לכן אומר כאן המהר"ל, כי הצדיקים כאשר יהיו בגן עדן יהיו מסולקים מן החומר העכור ויהיה הנפש גובר, לא כמו הרשעים. שאף כאשר ייפרדו מן העולם הגשמי, שמפני כאשר היו בעולם הזה, היה נשאר נפשם אל הגוף שהוא חומרי, לפיכך אף אחר ייפרדה מן הגוף, אל נפשם נבדל מן החומר. לא יהיה מחול הזה להם, שיהיה נפשם מסולק מן הגוף. לכן כתוב שכתוב שהוא עושה מחול לצדיקים, לא כתוב שהוא עושה לרשעים. אבל הצדיקים אשר היו גוברים על הגוף בעולם הזה, כן, יש פה נמלי איזה פסיק אחרי הגוף, נכון? אז זה טעות. היה זה בכבדות גדול שהיו מושלים על הגוף המונע, ולא היה להם בעולם הזה מחול, שהמחול, הנפש גובר, והגוף נמשך אחריו, ודווקא לצדיקים יהיה המחול הזה, מפני שאף בעולם הזה לא היה נמשך נפש הצדיקים אחר הגוף, ולפיכך בגן עדן שאוסר החומר העכור הזה, אז נמצא המחול הזה לגמרי.
הם משתים על הגוף גם בעולם הזה.
אבל זה קשה להם, זה עבודה. מה? קשה, אבל, אבל אז אין פה, איפה עשי? אבל אין פה מחול. כי הוא במאבק. כן. ודווקא לצדיקים מהמחול, ואמר שהקדוש ברוך הוא, ודווקא לצדיקים מהמחול הזה, מפני שבע העולם הזה לא יהיה, נמשך, 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 צדיקים אחר הגוף, ורב גן עדן שהוסר חומר האחור הזה, אז נמצא המחול הזה לגמרי. ואמר שהקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, כן, זה המשך האגדה. כן? אז מה המשמעות? הקדוש ברוך הוא יושב ביניהם. זה דבר שהוא אנתרופומורפי, הגשמה, זה לא יכול להיות הדבר הזה. כן, מה?
מה שעושים החסידים והריקודים זה תרגיל ליבש?
משהו כזה, כן, מסבירים החסידים מה זה המחול, מה זה הריקוד, להתעלות מעל הגשמיות ואפילו לרגע אחד. אפילו לרגע אחד, כן. כן, הרגע יש סוגים שונים של מחול. תלוי איזה. האם הוא חסיד או כובש? כן, לפי הרמב״ם, בפרק שישי של שמונה פרקים, שיש אנשים סוגי צדיקים, חסיד וכובש. אם הוא חסיד, אז הוא שמח. אם הוא כובש, הוא עצוב. מה? עד רבה. לא, אבל הכוונה שאין לו ניגוד, אין לו מאבק. כיוון שאין לו מאבק, הוא שמח. כן. כן. כובש, הכוונה שהוא כובש את יצרו. כלומר, טבעו מביא אותו אל הרע, אבל הוא גובר. זה בפרק שישי של שמונה פרקים לרמב״ם. יש גם שיעורים על זה באתר, וגם ספר שכתבתי, ויש עוד שיעורים וספרים על זה. כן. טוב. ואמר שהקדוש ברוך הוא יושב ביניהם ומרמזים עליו באצבעם. כי החומר בעולם הזה מסך מבדיל בין השם יתברך ובין הצדיקים. שהוא המונע שאין השם יתברך נמצא עליהם לגמרי. ובמחול הזה המורה על שלמות הנפש שלא יהיה לו מונע החומר. כי אז חומר המסך החוצץ בין השם יתברך הוא שר. ומרמזים עליו באצבעם, שנמצא להם השם יתברך בנגלה, מה? נגלה בפועל, עד שיאמר כי הוא זה. ודבר זה ברור והגון. כלומר, זה לא הצבעה גשמית, כפי שנשמע אצל השטחיים שקראו דברי חז"ל, אלא הכוונה שההשגה ברורה. בדרך כלל, ההשגה מנועה מאיתנו, ואילו כאן יש השגה ברורה, בגלל הסרת המסך המבדיל בין הבורא לנברא. עכשיו שימו לב, דבר מאוד מעניין. הסרת המבדיל הזה, זה לא התמזגות. כן? במיסטיקה, הרבה פעמים, מדברים על כך שיש התאחדות של הנברא באלוהות. נכון? זה מצוי למשל בבודהיזם. בבודהיזם זה מדברים על זה הרבה, ההתאפסות, ההתעיינות, שהיש נעלם לחלוטין. זה בעצם פסימי. זה פסימי. זה בעצם אומר שהשאיפה, ההשתוקקות, היא למות. כן? ואז יוצא שזה בעצם שאיפה של מוות. של היעדר שמחה אמיתית בעולם הזה. מה שאין כן, כשחזל מדברים על המצב הזה, מדברים על פנים אל פנים. כן? כלומר, הנברא עומד, או יושב, מול הבורא, ואינו מתבטל. ואף על פי כן אין מסך חוצץ. בעולם שלנו, אם רוצים לא להיבלע באלוהות, אנחנו חייבים שיהיו לנו מסכים חוצצים. המסך החוצץ הוא הטבע או ההכרה. ואילו בעולם העליון, כאשר האדם כבר קנה את הזכות של הקיום, הוא יכול לעמוד מול הבורא בלי המסך החוצץ, ואף על פי כן לא להיבלע. זה המצב של אהבה, פנים אל פנים. כן, כיסא הכבוד. אתה לא נכנס לתוך הכיסא. גם אם אתה חלק מהכיסא, אז אתה לא חלק מהיושב על הכיסא. זה לא משנה. כלומר, יש תמיד איזושהי הבחנה. אתה אומר, נהנים מי זיו השכינה. כן? נכון. אז אנחנו... עוד להגיד, על כל פנים, נשיג יותר. כן? יש קרבה. אבל אם אני נבלע במי שאני אוהב, אז אני כבר לא קיים. כביטוי המפורסם אצל האוהבים, אני מת עלייך, או מתה עליך. שהביטוי הזה הוא מסוכן מאוד. הוא בא לומר שלאהוב בעצם זה למות. בעוד שלפי היהדות, האהבה זה זוגיות. מחוקה, אבל מה זה מחוקה? לא משון למחוק. משון חקוקה, זה הכוונה. לא, המם שמה הוא לא חלק מהשורש. זה לא משורש למחוק, אלא משורש חקוק. כן, בבקשה. אה? שמה? נכון. נכון. כן. נכון. לא, אדרבה, זה המשחקים של האוהבים. כשאוהבים חייבים מדי פעם קצת להיפרד, כי אם לא, אי אפשר לתפקד. אז, אבל זה כמו ספר שיר השירים, שבשיר השירים, הדוד והרעיה נמצאים בטרגדיה מתמדת. רוב הזמן הם נפרדים, לפעמים נפגשים, אבל לזמן קצר. לעומת זה, בסוף ספר שיר השירים זה הפוך. רוב הזמן נמצאים ביחד, אבל קצת נפרדים. כן? הקצת נפרדים הוא חלק ממשחק האהבה, אין בו צער יותר. בסדר? זה בסדר, זה חידוש מעניין. כן, בבקשה.
יש מקום בבעלה, אני חושב שהוא אומר שכל התחיל בתור, הוא יחזור לתור. כל הכל דבר חוזר לקלבותו.
אז נדבר בנצח ישראל, שם הוא אומר שהמציאות מפסיקה את קיומה, נכון? והוא חולק בזה על הרלב"ג. כן, תשובה, הוא לא כולל בזה את נפש האדם. כלומר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. השם בלי מי? לבדו בלי מי? בלי אלוהים. אבל לבדו עם האדם. אני אסביר. כתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. נכון? יש פסוק כזה? אהו, טעיתי? כן, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. עכשיו, זאת אומרת שאם אני רוצה ליהנות מהשמש, אני לא יכול שזה ישיר, אני זקוק למגן. כי אם לא, אני נשרף או מסונדבר. אבל זה טוב שיש שמש, אבל זה טוב שיש מגן. זו דבר, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. להיפגש עם השם זה מסוכן, צריך אלוהים. ונשגב השם לבדו, בלי אלוהים, לעתיד לבוא. ואז עם מי הוא יהיה? עם האדם, כי הרי לבדו תמיד פירושו עם עוד מישהו. כמו שכתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו, אז הוא לא היה בודד, הוא היה עם מישהו. אותו דבר, לא טוב להיות אדם לבדו, אבל הוא היה זכר ונקבה. לא, זה מה שאני מסביר לך. זה הכל חוזר אל עין, אלא אם כן קנית את זכות הקיום. כלומר, ההבחנה היא מוסרית. מצד הטבע הכל חוזר לתאום. אבל מצד המוסר אתה יכול לקנות את הקיום. מובן? כן. ואז מה? טוב, אתה שואל, לא על הרמב״ם, אתה שואל על המדרשים. יש מדרש שאומר מחול, יש מדרש שאומר יושב. יש גם מדרש שאומר, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא.
יש מקור.
מה?
יש
גם מקור, כן. יש מקור, אצל חז"ל. הבעיה היא ככה, אז אם ככה, יש לך מדרשים שמדברים על מנוחה, יש מדרשים שמדברים על תנועה. אז אני רגיל להסביר שזה שני סוגי צדיקים. יש צדיקים שאצלם האידאל הוא המנוחה, צדיקים ששם האידאל הוא התנועה. אבל באופן יותר עמוק אפשר להגיד שההבחנות האלה של תנועה ומנוחה הן מתאחדות באופן, יש איזה סינתזה שלנו היא לא מושגת כיוון שלא היינו שם, אבל יש סינתזה. ולכן אתה ניגש לזה מהצד הזה ומהצד הזה, צד המנוחה, צד התנועה. בסדר? טוב. כן.
במילים פשוטות אפשר להסביר כשהמסך יורם,
מה אתה תראה כשהמסך יורם? אתה תהנה מזיו השכינה.
מה זה?
בטסביר. כן, זה השגה. 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 השגה שלמה. השגה, השגה. לא השגה. השגה בסין. בסין. עד כאן להיום. שלום.
לא, זה, אני פעיתי זה חדר.